Okay, so Rhyme Tov Lekolchem, Erev Tov Alon Shvut, Nachnu Motz Mechim, Shav Rav Bazak Yitain Yavir Hashir Hasheni Shalo Sukkot B'Mikra, without further ado, Hashomrim B'Anglit, Rav Bazak B'Vakasha.
Shalom Lekolchem, אז הנושא שלנו היום הוא חג הסוכות, ובעיקר מה שנעשה לראות זה על המשמעות של חג הסוכות, כפי שאנחנו יכולים ללמוד מתוך הפסוקים של התנ"ך. מה המשמעות של החג, ואולי קצת גם לראות את הגלגולים שהוא עבר במשך השנים, כשבעיקר המקורות שלנו זה התנ"ך עצמו, כמעט בכל תחום אני חושב ש... תמיד צריך ללכת קודם כל לתנ"ך, והבסיס זה המקור, זה השורש, והרבה דברים על המהות המקורית של חג הסוכות, אנחנו הולכים ללמוד בעצם אך ורק מהתנ"ך, זה מה שננסה לעשות היום. אני רוצה לפתוח במה שכמעט ניתן להגדיר אותו בתור תעלומה, איזושהי חידה מאוד מפתיעה, שאנחנו פוגשים אותה, שאנחנו מסתכלים בפסוקים בתורה על חג הסוכות. בסך הכל, חג הסוכות מוזכר בתורה בחמש פרשות, בספר שמות, בפרשת משפטים, בפרשת כי תשא, בפרשת אמור שבספר ויקרא, בפרשת פנחס בספר במדבר, ובפרשת ראה בספר דברים. סך הכל חמש פרשות בתורה. ובכל החמש הללו אנחנו נתקלים בתופעה מאוד מפתיעה כשאנחנו משווים את חג הסוכות לחג הפסח. אז נתחיל לפי הסדר ונראה קודם כל מה אנחנו יכולים ללמוד על חג הסוכות, על מצוות החג ומה היחס בין זה לבין פסח. אכן נכון שפרשת הקהל מזכירה את חג הסוכות, אבל לא עוסקת בבני חג הסוכות או באופיו של החג. אז בואו נצא לדרך. אז כמו שאמרנו מקודם, הראשונה שאנחנו פוגשים את התופעה הזאת, זה בספר שמות בפרשת משפטים, שם נאמר כך, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, ו... את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות. יש לנו קודם כל חג המצות, אחד משלושת הרגלים, מה עושים בחג הזה? שבעת ימים תאכל מצות. אחר כך מופיע שיש עוד שני חגים נוספים, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. אז יש לנו שני חגים נוספים שמצטרפים לשלושת הרגלים שבהם ייראה כל זכורך אל פני האדון השם, אבל מה עם החגים האלה? חג הקציר וחג האסיף נראים כשני חגים משני הקצוות של התהליך שבו האדם נהנה מן היבול שהוא עמל בו במשך החורף. מגיע חג הקציר, הוא רואה את ביקורי מעשיך, אז הוא שמח בהתחלה, בביקורים, בראשית. יש חג האסיף בצאת השנה. חג האסיף זה סיומה של שנה החקלאית. השנה החקלאית מסתיימת בתקופת האסיף, בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהאדם אוסף את מעשיו מן השדה, אז הוא חוגג את חג האסיף, והוא אמור להיראות אל פני האדון השם. מה לא כתוב פה? איזו מצווה מיוחדת יש בחג הזה? לא בחג הקציר ולא בחג האסיף, אין איזושהי מצווה ספציפית שקיימת בחג הזה. זה בניגוד לחג המצות, שנאמר בו במפורש, שבעת ימים תאכל מצות, בחג האסיף אנחנו לא יודעים איזה מצווה מיוחדת יש בחג הזה. כשאנחנו עוברים למקום השני בתורה, שבו אנחנו נתקלים בתופעה הזאת, בשמות בפרק ל"ד, בפרשת כי תשא. גם שם אנחנו פוגשים את אותה תופעה. הפסוקים בסך הכל די דומים, גם שם את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות, וכאשר אנחנו מגיעים לשני החגים הנוספים, כתוב, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף, תקופת השנה. תקופת השנה זה שהשנה מסיימת להקיף את ההיקף שלה, אז זה בעצם ביטוי מקביל לבצאת השנה, אבל כפי שאנחנו יכולים לראות, גם כאן מה שנאמר, זה שבחגים האלה צריך להיראות את פני השם, אבל אין כאן מצווה מיוחדת שיש בחג הזה, בניגוד לחג המצות, שנאמר בצורה מפורשת, שבעת ימים תאכל מצות. אוקיי, זה מה שיש לנו בספר שמות. נעבור עכשיו לספר ויקרא. ויקרא, יש לנו בפרק כף ג', זה קריאה שאנחנו עומדים לקרוא אותה בשבת הקרובה, ויקרא כף ג', פרשת המועדות. הפרשה הזאת יש לה כותרת כללית, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. אני אקרא שוב את הכותרת, זה חשוב להמשך, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. אז מזכירים את השבת, ואחרי שיש פסוק אחד שמתייחס לשבת, פסוק ג', שוב חוזרים לכותרת כללית בפסוק ד', אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. שוב כותרת, מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. ואז אנחנו מוצאים את הרשימה של החגים בזה אחר זה. קודם כל יש לנו את חג הפסח, בפסוקים הראשונים, אחר כך מסופר על ספירת העומר, אחר כך מסופר על חג הקציר, חג הביקורים, אחר כך אנחנו עוברים לחודש השביעי, וקוראים על ראש השנה, אחד לחודש השביעי, על יום כיפור, ואז אנחנו מסיימים עם הפסוקים האחרונים בפרק, שעוסקים חג הסוכות. אבל שוב אנחנו מגלים אותה תופעה בדיוק. בחג המצות כתוב בצורה מפורשת, ב-15 יום לחודש הזה חג המצות להשם, שבעת ימים מצות תאכלו. מה קורה עם החג שלנו, שעד עכשיו קראנו לו חג האסיף? אז עכשיו אנחנו מגלים כך. קודם כל, אנחנו מוצאים שנאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, שבעת ימים להשם. אז למדנו כאן שני דברים חדשים. האחד, שיש לחג הזה תאריך, חג האסיף, עד עכשיו רק נאמר שיש חג האסיף בצאת השנה, לא נאמר מתי. עכשיו נאמר לנו שהחג הזה הוא חג שחל ב-15 יום לחודש השביעי הזה, שנית, שלחג הזה קוראים שם נוסף, קוראים לו חג הסוכות. אבל, מה עושים בחג הזה? אז נאמר, ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם אישה להשם עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז כתוב פה על החג הזה, שמקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אבל פעם נוספת לא מופיעה כאן שום מצווה מיוחדת שצריך לעשות בחג הזה. בניגוד לחג הפסח, שנאמר שם שוב, שבעת ימים מצות אוכלו, עוד פעם לא נאמר לנו שום ציווי מיוחד שצריך לעשות בחג הזה, אחר כך מופיעים שני פסוקים שמסכמים את כל מה שהופיע בפרק, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. כן, אם אתם זוכרים, הדגשנו בהתחלה את הפתיחה בפסוק ב', מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ועוד פעם בפסוק ד', אלה מועדי השם אשר תקראו, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם. והנה עכשיו אנחנו מגיעים לפסוקי הסיכום, בפסוקים למד ז' ולמד ח', ומוצאים שם את הסיכום, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה להשם, עולה ומנחה, זה בחונצחין פר יום ביום. טוב, גמרנו את הפרק. אז נעבור לחומש הבא, לחומש במדבר. והנה גם בחומש במדבר, בפרשת פנחס, התופעה חוזרת על עצמה. בפרשת פנחס כתוב, שקודם כל יש לנו את הקורבנות של חג הפסח, פרשת פנחס, פרקים כ"ח וכ"ט, בעצם מתארים לנו את כל הקורבנות שקראנו עליהם בויקרא, כף ג', ושם נאמר, ובחודש הראשון, ב-14 מחודש פסח להשם, ו-15 לחודש הזה חג, ועוד פעם הציווי הזה, שבעת ימים מצות יאכל. עכשיו אנחנו עוברים בפרק כ"ט לפרק הבא, עוד פעם מדובר על ראש השנה, ואז על יום כיפור, ואז אנחנו מגיעים אל 15 יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג להשם שבעת ימים. מה עושים בחג הזה? לא כתוב, רק קורבנות. כתוב פה שמקריבים פרים, נגיע לפרים האלה בהמשך, אבל לא כתוב פעם נוספת איזושהי מצווה ספציפית שאותה עושים בחג הזה, שחל ב-15 יום לחודש השביעי. טוב, לא מצאנו עד עכשיו באף פרשה שקראנו, אז בטח בפרשה האחרונה, זה הסיכוי האחרון שלנו. בואו נסתכל בספר דברים, נראה מה קורה שם. בספר דברים, בפרק ט"ז, שוב יש לנו התייחסות למועדות. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. ובאופן לא מפתיע בכלל, שוב אנחנו מוצאים את הציווי, שבעת ימים תאכל עליו מצות. כן, בפסח אנחנו יודעים מה עושים, זה חוזר על עצמו אחר כך בפסוק ח', ששת ימים תאכל מצות וכולי, כלומר, בפסח תמיד מופיע הציווי לאכול מצות. בואו נראה מה קורה אחר כך, אנחנו עוברים לחג שבועות, ואחרי חג שבועות מגיע חג הסוכות. מה כתוב פה? חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומעקבך. אוקיי, אז כאן אנחנו מוצאים בפסוק אחד גם את המילה סוכות, שראינו אותה בויקרא, כף ג', וגם את המילה באוספך, שראינו אותה בספר שמות, אז זה אומר שזה אותו חג, שעושים אותו שבעת ימים, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך וכולי, שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך במקום אשר נבחר השם. מה עושים בחג הזה? גם כאן לא כתוב. רגע, אז מה קורה פה? קראנו חמש פרשות בתורה, בשמות כף ג', בשמות למד ד', בויקרא כף ג', במדבר כף ט', בדברים ט' ז', ובאף פסוק לא מצאנו איזושהי התייחסות למה עושים בחג הסוכות, איזה מצווה יש לעשות בחג הסוכות. אז תשאלו רגע, ובצדק, רגע, אבל יש פסוק כזה לכאורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, נכון? יש קישוטי סוכה שכתוב עליהם בסוכות תשבו שבעת ימים, מאיפה הם לקחו הקישוטים האלה את המשפט בסוכות תשבו שבעת ימים? אז נכון, יש מקום אחד בתורה שכתוב בסוכות תשבו שבעת ימים. פסוק אחד ויחיד בכל התורה כולה. אבל איפה הוא מופיע? הוא מופיע במקום מאוד מאוד מפתיע ומסתורי. אם אנחנו חוזרים לויקרא כף ג', איפה שעצרנו, ראינו שפסוקים למד ג' עד למד ו' מדברים על חג הסוכות. ואז מגיעים פסוקי הסיכום של כל הפרק, פסוקים למד ז' ולמד ח', אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם, עולה ומנחה זבח ונצחכין דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדרכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו להשם. זה נראה כאילו גמרנו את הפרק, אבל לא גמרנו. אם אנחנו ממשיכים לקרוא את הפרק הלאה, יש לנו הפתעה גדולה ביותר. גמרנו עם פסוק למד ח', מגיע פסוק למד ט'. אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוג את חג השם שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. כאילו עוד פעם חוזרים לחג הסוכות. כבר קראנו, אמרנו את המשפט הזה קודם. כבר אמרנו ביום הראשון מקרא קודש, ולא מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים, וביום השמיני מקרא קודש. סיימנו את הכל, אמרנו אלה מועדי השם, ועכשיו אומרים כאילו רגע, 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 שכחנו. יש עוד פעם את חג הסוכות. זה, כל הפסוקים האלה נראים כנספח לכל הפרק הזה, כאיזשהו מין תוספת שהיא לא חלק מהפרק, היא באה אחרי הסיכום שלו, וכאן אנחנו מוצאים שתי התייחסויות שלא מוצאים אותן בשום מקום אחר בתורה. האחת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, מצוות ארבעת המינים, והשנייה, בסוכות תשבו שבעת ימים, הנה הפסוק המוכר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. פעם אחת ויחידה, והפעם הזאת נמצאת במקום שהוא נראה בצורה ברורה כלא חלק ישיר מהפרק, אלא מין מספח שמופיע בסופו של הפרק. אם נרצה, נעיין רגע בדף המקורות שצרפתי, אז אפשר לראות בצורה פשוטה את סיכומם של הדברים. בשמות כף ג' נאמר הביטוי שבעת ימים תאכל מצות, אין לו מקביל ביחס לחג הסוכות. אותו דבר בשמות למד ד' כתוב שבעת ימים תאכל מצות, וגם כאן אין ציווי מקביל בחג הסוכות. בויקרא כף ג' בפרשה הראשונה כתוב בצורה מפורשת שבעת ימים מצות תאכלו, אין שום התייחסות למצווה ספציפית בפסוקים של למד ג' עד למד ו' ופסוקי הסיכום. ובמדבר כ"ח כ"ט בפרשת פנחס שוב מופיע שבעת ימים מצות יאכל, אבל אין משהו מקביל בחג הסוכות, וכך גם בדברים ט"ז מופיע הביטוי שבעת ימים תאכל עליו מצות, ואין לזה פסוק מקביל בחג הסוכות. רק בפרשת הנספח לפרשת המועדות ובעיקרא כף ג' מופיע המצווה הזאת של בסוכות תשבו שבעת ימים, פעם אחת ויחידה בכל התורה כולה. זה התמונה, ועכשיו עם התמונה הזאת אנחנו ננסה להבין מה פשר התופעה, איך אנחנו מסבירים למה הפרשה, למה המצווה הזאת של הישיבה בסוכה איננה מופיעה בשום מקום אחר. אני רוצה להציע כאן הסבר ששמעתי ממורי, הרב מורדכי ברויר, זכר צדיק לברכה, שאני חושב שהוא פשוטו של מקרא. מה שהרב ברויר אומר זה דבר מאוד פשוט. אם בכל המקומות הרגילים, חוץ מפרשת הנספח של ויקרא כף ג', לא מופיע הציווי לשבת בסוכה, ובכל זאת קוראים לחג הזה חג הסוכות, אז זה אומר משהו. זה אומר שחג הסוכות נקרא חג סוכות לא בגלל שיש מצווה לשבת בסוכה, אלא בגלל משהו אחר. והמשהו האחר הזה הוא מאוד פשוט. מה זה הסוכות? הסוכות הם המקום שבו האדם יושב בתקופת האסיף. כשאדם אוסף את היבול שלו, את הפירות שלו שהצטברו אצלו במשך הקיץ, הוא לא כמו היום, יש לו אוטו שהוא יכול לנסוע לשדה, לקחת את כל הדברים ולהחזיר אותם. הוא יושב בסוכה. הביטוי הזה שאנחנו מכירים אותו ממקומות שונים בתנ"ך, כסוכה נותרה בציון, כסוכה בכרם. סוכה זה המקום שבו החקלאי יושב בתקופת האסיף, הוא לא חוזר הביתה כל יום מהשדה, הוא אוסף כל יום עוד ועוד ועוד פירות, ושם אותם בסוכה, ובסופו של תהליך האסיף הוא לוקח את כל הדברים מהסוכה ומביא אותם הביתה. הדבר הזה מאוד מוכר, אני בתקופה שעוד אפשר היה לטייל, אני מדבר פה על 30 שנה אחורה, שאפשר היה לטייל באזור פה של הר חברון, היינו מטיילים בתקופה הזאת ורואים בצורה ברורה את הסוכות שבהם ישבו החקלאים הערבים בתקופה הזאת ואוספים את הפירות לתוך הסוכות הללו. ולכן התורה לא צריכה לומר לשבת בסוכות. זה לא כמו בחג המצות, שאם התורה לא הייתה מצווה בכל מקום לאכול מצות, אז זה לא דבר טבעי לאכול מצות. אף אחד מאיתנו, אני חושב, לא אוכל מצות להנאתו. רק בחג המצות אנחנו אוכלים כי השם ציווה. אבל זה לא דומה לחג הסוכות, שבו המילה חג סוכות זה פשוט מילה נרדפת למילה חג האסיף. האסיף, בתקופת האסיף יושבים בסוכות, אפשר לקרוא לזה חג האסיף, אפשר לקרוא לזה חג הסוכות, אין כאן מצווה כי זה מה שאנשים עושים ממילא. מה קורה באותה פרשה מיוחדת של הנספח לויקרא כף ג' שאומרת שיש גם טעם של בסוכות ישבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. זה טעם נוסף שיש בו משמעות רבה וחשובה במיוחד דווקא בתקופת האסיף. בתקופת האסיף זו תקופה שהאדם נהנה מיגיע כפיו ומעמלו, ויש סכנה בהנאה הזאת שתביא את האדם לתחושה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. התורה מזהירה מהסכנה שאדם יגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכדי למנוע את הסכנה הזאת, התורה אומרת, איך תתמודד עם הבעיה הזאת? אם תזכור את שנות המדבר. כן, אם נסתכל כאן בדברים בפרק ח', התורה אומרת, מצווה היטב, וזכרת את כל הדרך, אשר הוליכך השם אלוקיך, זה 40 שנה במדבר למען ענותיך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותך במלוא. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך וכל אשריך ירבה. בתקופות של סגסוג ופריחה כלכלית, יש חשש של רם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זו סכנה מאוד מאוד גדולה, ולכן התורה מזהירה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו. כלומר, התורה אומרת, דווקא בתקופות שבהן יש לאדם שפע, והוא נהנה מיגיע כפיו, הוא חייב לזכור את תקופת המדבר, כדי להבין שלא תמיד היה לו את השפע הזה, והוא תמיד היה בתקופות הקשות שלו נתון לחסדיו של הקדוש ברוך הוא, גם עכשיו שהוא זוכה לעשות חיל, הוא צריך לדעת שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ממילא למדנו את המשמעות המיוחדת של הציווי של וסוכות ישבו שבעת ימים בפרשת הנספח לויקרא כף ג', למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה המשמעות? כשאתה יושב בסוכת האסיף שלך ונהנה מיגיע כפיך, תסתכל טוב טוב על הסוכה ותזכר בסוכות שבהם הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, תזכור את חסדי הקדוש ברוך הוא שעשה איתך במדבר, וזה יביא אותך להכיר בכך שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וכך הסוכה הטבעית שהאדם יושב בה בתקופת האסיף תתמזג עם הסוכה ההיסטורית של תקופת היציאה ממצרים והמדבר, וכך ידע האדם להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, להבין שכל מה שיש לו זה בזכות הקדוש ברוך הוא, כפי שהיה בתקופת המדבר, התלות בקדוש ברוך הוא לא השתנתה. אז אם כן, בראש ובראשונה, הסיבה מדוע התורה לא מצווה לשבת בסוכה בשום מקום אחר, כי הסוכה היא טבעית, הישיבה בסוכה היא דבר טבעי, מה שהתורה מדגישה במקום אחד, זה שהסוכות יכלו לשמש עבורך כמקור וכזכר ליציאת מצרים ולתקופת המדבר, זאת התשובה לתעלומה שבה פתחנו. עכשיו, מכאן, אני רוצה לעבור על נקודה נוספת שהתורה מדגישה ביחס לחג הסוכות, וזה מצוות השמחה. אנחנו אומרים, ונגיד את זה מחר בערב בתפילה, סוכות זה זמן שמחתנו. זה מטבע שטבעו חכמים בברכה, אבל זה מבוסס על פשוטו של מקרא. כי בחג הפסח התורה לא מזכירה בכלל את המילה שמחה. בשום מקום בתורה לא כתוב המילה שמחה ביחס לפסח. האם בפסח אומרים חג שמח? לא לפי פשוטו של מקרא. אבל בסוכות בהחלט, שלוש פעמים נאמרה המילה המצווה, לשמוח בחג הסוכות, אבל כאן יש לנו הבדל מאוד מעניין בין הציווי לשמוח בויקרא לבין הציווי לשמוח בספר דברים. בואו ונראה. איפה מוזכרת השמחה בויקרא? בויקרא נאמר לנו, כפי שראינו מקודם, במצוות ארבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה הסיבה שלוקחים ארבעת המינים? מדוע אנחנו מביאים את ארבעת המינים? אז יש לנו כל מיני טעמים על דרך הדרש והרמז והסוד, אבל על דרך הפשט, הסיבה שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, כבר עמד על כך הרמב״ם במורה הנבוכים, הרמב״ם אמר שבצורה מאוד פשוטה, המשמעות של החג היא, של ארבעת המינים, היא לקחת את היבול שהאדם נהנה מיגיע כפיו, ומה, כמו שהוא מביא ביקורים מראשית פרי אדמתו, כך הוא מביא נציגות של היבול מהאסיף שלו. הוא מביא מהאסיף פרי צדר, כפות מרים, ענף עצבות, מביא את זה לקדוש ברוך הוא, ושמח בו לפני השם. יש מצווה של שמחה לפני השם, בכך בעצם זה מחדד את הרעיון שהפרשה הזאת בויקרא כ"ג מדגישה, את הרעיון של בסוכות תשבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם. כל הפרשה הזאת רוצה להדגיש את הצורך לזכור כל הזמן שכל מה שיש לך זה מעט השם, ולכן חלק ממה שיש לך מעט השם זה בעובדה שתיקח את ארבעת המינים ותשמח לפני השם. לא שמחה פרטית שלך, אלא שמחה לפני השם. לעומת זאת, בספר דברים שלא במפתיע, השמחה היא משהו אחר לחלוטין. בספר דברים, השמחה המוזכרת היא, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה, אשר בשעריך, שבעת ימים תחוג לשם אלוהיך במקום אשר יבחר, והיית אך שמח. כלומר, המצוות השמחה הופכת למשהו אחר לחלוטין. השמחה היא לא שמחה פרטית שלך, אלא אתה מצווה לשתף בשמחה שלך את החלשים בחברה, את הגר והאלמנה והיתום וכל מי שאין לו. והתורה בספר דברים מדגישה, זכית לשמוח, לאסוף, להנות מפרי עמלך, השמחה לא צריכה להיות רק שמחה פרטית שלך, אלא שמחה משתפת, שמחה שיש בה מקום גם לאלה שלא זכו לשמחה, תשתף אותם בשמחה שלך. וכאן תרשו לי רק להעיר על אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בפולקלור היהודי לדורותיו, עם השיר המזעזע שאולי אתם מכירים אותו ביחס לחג סוכות, יש שיר נורא ששרים אותו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. לא יודע אם אי פעם שמעתם את השיר הנורא והמזעזע הזה, שהוא ההפך הגמור ממה שהתורה אמרה. הרי באה התורה ואמרה, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. מי הוא אותו משורר אומלל שמחק את הגר והיתום והאלמנה והשאיר רק את ושמחת בחגיך? תחילת פסוק י' והשלים את פסוק ט' והיית אך שמח. כל מה שהתורה אמרה הפוך, נורא, זה שיר נורא. איך אפשר להגיד ושמחת בחגיך והיית אך שמח? הרי על זה כבר אמר הרמב״ם בדבריו הידועים, שכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה, הוא ובנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, כדוגמת השיר ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר, אני לא רוצה אפילו לקרוא את מה שהרמב"ם אומר, על מי שמקיימת ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ומוריד מהפסוק את הגר והיתום והאלמנה. בקיצור, השיר הזה הוא באמת, אני חושב, לא מכיר יותר סתירה בין שיר לבין מה שהתורה אמרה מהשיר הזה, ואני כאן מכריז על תחרות למי שיצליח להלחין בצורה יפה את השיר בצורתו האמיתית, בצורה יפה וקליטה שסוף סוף תצא הטעות הנוראה הזאת מהראש, ושמחת וחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ובמתך ולוי והגר ויתום ואלמנה. כי בכל מקום שאני אומר לאנשים, ושמחת בחגיך, כולם ממשיכים והיית אך שמח, זה נורא, באמת. זהו, אז תסלחו לי, אני, יש לי בטן מלאה על השיר הזה, וזה תסכול כל פעם שאני שומע אותו, אז אני בכל הזדמנות מנסה קצת להוציא את השיר הזה מהפולקלור, אני מקווה שתרמתי לזה משהו. נחזור לעניין. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד אופייני להבדלים בין ספר ויקרא לספר דברים, או בכלל בין ספר דברים לספרים אחרים, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל בהרבה ספרים אנחנו מוצאים את התופעה שבהרבה מצוות, שספר דברים מדגיש את הצד החברתי של המצוות לעומת חומשים אחרים, די אם נזכיר את מצוות השבת, שבחומשים אחרים השבת היא זכר למעשה בראשית, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם, ואילו בספר דברים השבת היא מצווה חברתית, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, בהרבה מאוד מצוות, זה נושא שלם, שצריך לדבר עליו בשיעור נפרד, אולי בהזדמנות פעם, אבל מה שלא יהיה, גם פה אנחנו רואים את הנקודה הזאת. בכל מקרה, השמחה בחג הסוכות באופן מיוחד היא מאוד ברורה ומובנת. מדוע יש שמחה מיוחדת בחג הסוכות? כי באופן טבעי, תקופת האסיף היא תקופה של שמחה. פסח זה רק התחלה, לכן מבחינה חקלאית אין שמחה מיוחדת בפסח. בחג שבועות, השמחה מופיעה פעם אחת, כאן בפסוקים שקודם לכן מופיע בחג שבועות, ושמחת לפני השם אלוקיך, גם שם אגב, זה עוד פעם עם הלוי והגר והיתום ולאלמנה, ובחג הסוכות זה שלוש פעמים שמחה, כי זו תקופה שהשמחה היא מאוד טבעית, שאדם יושב בסוכה הטבעית שלו ונהנה מיגיע כפיו, אז הוא שמח באופן טבעי. מה שהתורה אומרת זה שני דברים, בספר ויקרא אומרת התורה, אל תיקח את השמחה רק לסיפוק האישי שלך, אלא השמחה צריכה להיות לפני השם, ובספר דברים, הדגש הוא, השמחה צריכה לחבר גם את אלה שלא זכו. ממילא גם אנחנו מבינים למה בספר במדבר אנחנו פוגשים כל כך הרבה קורבנות בחג הזה, ובעיקר הנושא של ריבוי הפרים. 70 פרים יש לנו בחג הסוכות, לעומת שני פרים שמקריבים בכל יום אחר מהחגים של הרגלים, פר אחד בראש שנה ויום כיפור, ריבוי הפרים הוא כמובן חלק מריבוי השמחה שיש בחג הזה, וככל שיש יותר קורבנות, יש יותר שמחה, ועוד נחזור לנקודה הזאת גם עוד מעט, אבל זה מה שאנחנו יכולים ללמוד על אופיו של חג הסוכות, אופיו המקורי של חג הסוכות. ועכשיו אני רוצה לעמוד על בעיה, שאני מניח שמטרידה את כל מי שהיה איתנו עד עכשיו. וזה, אם זאת המשמעות המקורית של חג הסוכות, מה זה קשור אלינו? אני לא יודע כמה אנשים מכם בתקופה האחרונה עסקו באסיף של הפירות שלהם, וישבו בסוכת האסיף ונהנו מעמל כפיהם. מרשה לעצמי להניח שלא כולם, וזה נובע מכך שאנחנו הפסקנו ברובנו להיות עם חקלאי שעוסק בחקלאות, ואז השאלה המתבקשת היא, אז איך אנחנו חוגגים את חג הסוכות, ומה המשמעות של החג הזה עבורנו? ולמעשה, הבעיה הזאת לא התחילה אצלנו, אלא כשאנחנו מחפשים לראשונה מתי התחילו להתמודד עם הבעיה הזאת, שהחג הזה הפסיק להיות באמת חג רלוונטי במשמעות המקורית שלו, זה כבר נמצא בתנ"ך עצמו, ובאופן מיוחד, בפסוקים שמתארים לנו את חגיגת חג הסוכות בספר נחמיה. יש לנו בעצם מקום אחד בתנ"ך שמתאר לנו איך עם ישראל חגג את חג הסוכות בתקופת תחילת תקופת הבית השני, וכאן יש לנו הפתעה. מה נאמר? בנחמיה פרק ח' מסופר על מציאת ספר התורה, בקריאת ספר התורה לכל העם, באלף בתשרי קראו לכולם את ספר התורה, והם גילו שיש חג כזה ראש השנה, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל ביום השני הם עוד פעם נאספו, ואז וימצאו כתוב בתורה, אשר ציווה השם ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות, בחג, בחודש השביעי. אגב, כיוון שהפסוק שהזכרנו מקודם, של לשבת בסוכות, מופיע רק בויקרא, אז אנחנו רואים פה, בפעם הראשונה בתנך, שהמילה תורה מתייחסת גם לספר ויקרא, ולא כפי שהיה עד לפני כן לספר דברים, זה אני אומר במאמר מוסגר, אבל שימו לב להמשך. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים למור, צאו ההר ואביאו עלי זית ועלי שמן ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב. איך הם הבינו את הציווי של לקחת את ארבעת המינים? מה עושים עם ארבעת המינים? לא ארבעת המינים לנענע בהם, אלא ארבעת המינים לעשות מהם סוכות. למה הם לא הבינו שארבעת המינים זה ארבעת המינים שמייצגים את היבול שהם תרחו ועמלו בו בחודשי הקיץ וזכו עכשיו לאסוף אותו בסוכות האסיף שלהם? תשובה היא מאוד ברורה, היא כתובה בפסוק הבא. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים. כלומר, האנשים כבר הפסיקו להיות אנשים כפריים שעוסקים בחקלאות, אלא הם הפכו להיות, רחמנא ליצלן, עירוניים. הם עברו תהליך של עיור, urbanization בלעז, והם הפכו לגור בערים, ובערים כבר אין חקלאות, ולכן בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו רואים תיאור של להביא את ארבעת המינים מבחוץ. זה לא מה שהתורה התכוונה במקור, ארבעת המינים אמורים היו להיות חלק מן היבול, והסוכה אמורה להיות סוכה טבעית, אבל מה לעשות, ההיסטוריה משתנה, ואנשים משתנים, ועכשיו אנחנו עוברים לסוכות לא טבעיות, שהן לא בשדות, אלא הן על הגג ועל החצרות, וארבעת המינים הם כבר לא חלק מן היבול שלנו. וזה פותח פתח בתורה שבעל פה, לתת משמעויות חדשות לשתי המצוות הללו, של חג הסוכות ושל ארבעת המינים. אז קודם כל נציין שמשמעות אחת של הסוכות נשארת כל הזמן. המשמעות השנייה של הסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, זה נשאר. אבל הישיבה בסוכה צריכה לקבל עכשיו משמעות נוספת. ולכן, מכל הטעמים שיש על הסוכות, אני רוצה להביא את הטעם שמביא הטור, כי זה משהו פנטסטי. אומר הטור, אף על פי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא הייתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצוות הבורא התברך. ולכן ציווה אותנו שנעשה בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו. ואנחנו יוצאים מן הבית לישב בסוכה, בזה יראה לכל שמצוות המלך היא עלינו לעשותה. מה אומר הטור? למה אנחנו יושבים בסוכות בתקופה הזאת? כי זה לא טבעי לשבת בסוכות בזמן הזה. זה הזמן שאנשים עוזבים את הסוכות שלהם וחוזרים הביתה, כבר מתחיל לרדת גשם, אבל הנה אנחנו יוצאים מן הבית לשבת בסוכה, ובזה אנחנו מראים שאנחנו עבדי דקודשה בריחו, שאנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם כשזה לא טבעי. נשים לב איך מצוות הישיבה בסוכה התהפכה 180 מעלות בטעם שלה. הסיבה המקורית שאנחנו יושבים בסוכות, כי זה כן טבעי. בטור ואומר למה אנחנו יושבים בסוכות, כי זה לא טבעי לשבת בסוכה בתקופה הזאת. עכשיו אין בזה סתירה, כי הטור לא חי בארץ ישראל, רבנו יעקב בן הראש חי בספרד, ובספרד בחודש השביעי הוא זמן גשמים באמת. מי שיטייל עכשיו בספרד, אולי לא כל כך מומלץ בימים האלה, אבל יראה שיורד גשם, אבל כאן בארץ חם מאוד, בחוץ אצלנו חם, וזה בהחלט כן טבעי, וככה היה במקור. אבל הטור צודק שצריך לתת טעם אחר למצווה, כי הטעם המקורי באמת הלך לאיבוד. אז מה אנחנו עושים עם זה? אני עוד מעט כן רוצה להציע גם פתרון בתחום הקיומי, איך אנחנו חוגגים באמת את חג הסוכות עם ארבעת המינים גם בזמננו, אבל לפני כן אני רוצה לעבור לעוד תחנה אחת בתנ"ך, שבה אנחנו לומדים על עוד שני היבטים נוספים של חג הסוכות, וזה בנבואת זכריה בפרק י' ההפטרה שבעזרת השם נקרא בשבת. בזכריה י' נאמר כך, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות, ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. פה אנחנו לומדים דבר מאוד מעניין. אני אתחיל קודם עם הפסוק השני. אומר הנביא זכריה, מי שלא יבוא לחוג את חג הסוכות ולהשתחוות להשם, לא עליהם יהיה הגשם. למה? מידה כנגד מידה, מאוד פשוט. מי שלא יכיר בכך שהשם הוא הנותן לו כוח לעשות חיל, ובזכותו של הקדוש ברוך הוא זכה האדם לברכה באסיף של השנה שעברה, לא יזכה לסייעתא דשמיא בשנה הבאה. כאן אנחנו פוגשים לראשונה את הרעיון שחג הסוכות הוא לא רק זמן שמחתנו כשמחה והודיה על השנה שעברה, אלא הוא גם חג שיש בו פן שדין ביחס לשנה הבאה, כאותה משנה מפורסמת במסכת ראש השנה, שבארבעה פרקים העולם נידון, ואחד מהם הוא שבחג נידונים על המים, ובחג הסוכות זה לא רק חג של שמחה על שעבר, אלא גם של תפילה לעתיד. הדבר הזה באמת משנה את, או מוסיף רובד חדש, שאנחנו מקיימים אותו גם בתפילות שלנו. איפה אנחנו מביאים לידי ביטוי את הרעיון שבחג נידונים על המים, של החשש שלא עליהם יהיה הגשם? זה כמובן מה שאנחנו מצרפים להלל את ההושענות, ובזה מבטאים לא רק את ההלל של פסוקי התורה בסוכות, אלא את ההושענות שהן יונקים את משמעותם מנבואתו של זכריה. וזה באמת מסביר גם את הנענועים בארבעת המינים. כי איפה אנחנו מנענעים, אומרת המשנה, היכן היו מנענעים, בהודו להשם תחילה בסוף, ובאנה השם הושיענה, דברי בתילל, בית שמאי סוברים שגם באנה השם הצליחנה. מה המשמעות של הנענועים בהודו להשם ובאנה השם הושיענה? זה שתי המשמעויות שדיברנו עליהם עד עכשיו. הודו להשם זה ביחס לעבר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא עם ארבעת המינים על השנה שעברה. באנה השם הושיענה אנחנו כבר עם המבט ביחס לעתיד, ולכן כשאנחנו אומרים אנה השם הושיענה, אנחנו בעצם מתייחסים לבחינת לא עליהם יהיה הגשם חג נידונים על המים עם המבט לעתיד. שתי המשמעויות הללו של הנענועים של הלולב, באים לידי ביטוי גם בשני הסברים שהגמרא מביאה בשם שני חכמי ארץ ישראל, למה זה בכלל הנענועים האלה. אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע הרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. לדעת רבי יוחנן, המצווה הזאת של הנענועים, זה למי שאנחנו מנענעים, למי שארבע הרוחות שלו ולמי שהשמיים והארץ שלו. אחר כך מובא דעה אחרת, במערבה בארץ ישראל, אומרים כך, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. כלומר, אנחנו מביאים לידי ביטוי את הרעיון שמוליך ומביא לעצור רוחות רעות ולעצור תללים רעים. אני חושב שאין בהכרח מחלוקת בין שתי הדעות. אנחנו מנענעים בהודו להשם למי שהשמיים והארץ שלו ולמי שארבע רוחות השמיים שלו. ובאנה השם הושיענה אנחנו מנענעים כדי לעצור רוחות רעות ולעצור כללים רעים. כלומר, שני הפנים של חג הסוכות משתקפים במצוות הנענועים. וכאן אני רוצה לחזור למה שאמרתי מקודם. איך אנחנו משאירים את מצוות ארבעת המינים כרלוונטית לגבינו היום? אני חושב, וכך אני עושה בעצמי, כשאני בא עם ארבעת המינים ומנענע אותם בהודו להשם, אני רואה בארבעת המינים האלה שוב את מה שהם אמורים היו לסמל במקור, ייצוג של כל עמלנו מן השנה הזאת. אז פעם הם היו מייצגים יותר ברורים של הלולה ופרי עץ הדר וכפות מרים ייצגו את היבול, עכשיו יש לנו יבולים מסוג אחר, כל אחד מאיתנו במשך השנה האחרונה היה לו יבול, נכון, השנה הזאת לצערנו הייתה קצת יותר קשה, אבל דווקא משום כך, אם הצלחנו בכל זאת להביא יבול במשך השנה הזאת, אז אנחנו לוקחים את ארבעת המינים כמייצגים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שעשינו, הודו להשם כי טוב. ואנחנו לוקחים את היבול הזה בעצמו, ומתפללים ביחס לשנה הבאה, אנה השם הושיענה. בסופו של דבר, הרעיון הבסיסי שנשאר מאחורי חג הסוכות, הוא רעיון של הודיה על מה שעשינו בשנה שעברה, ותפילה לקראת מה שנעשה שנה הבאה. אז אם היום זה לא בא לידי ביטוי בחקלאות, אלא בתחומים אחרים, אז נהפוך את הצד החקלאי לצד שמסמל את זה. אותו דבר בדיוק ביחס לסוכה. הסוכה תבטא עבורנו את ביטוי למה שאספנו במהלך השנה, עם זיכרון לסוכות שהשם הוציא אותנו מארץ, הושיב אותנו כשיצאו אותנו מארץ מצרים, ובזה נזכור שהשם הוא זה שנותן לנו כוח לעשות חי. אבל עכשיו נחזור למה שהזכרנו מקודם, לפן השני שיש בנבואת זכריה, שגם בו יש תוספת מיוחדת ומעניינת. והיה כל הנותר מכל הגויים אשר הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. לעתיד לבוא, הגויים יבואו לחגוג את חג הסוכות. הדבר הזה הוא מאוד מעניין. הגויים יחגגו את חג הסוכות. האם הגויים יבואו למשל לחגוג את חג הפסח? לא, זה לא נאמר בשום מקום. חג הסוכות הוא חג ששייך גם לגויים. למה? כי המשמעות המקורית של חג הסוכות היא משמעות אוניברסלית. חג שבו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לנו בשנה החולפת. לא צריך להיות מישראל בשביל לבטא את הרעיון הזה. גם הגויים יכירו במלכות השם ויבואו להודות להשם. נכון שיש בחג הסוכות גם פן של בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אבל כיוון שראינו שזה לא הפן העיקרי, אלא הפן הטבעי של חג הסוכות הוא העיקרי, לכן גם הגויים שותפים בו. זה כמובן מביא אותנו אל הרעיון המוכר לנו על ה-70 הפרים, הני 70 פרים כנגד מי? כנגד 70 אומות. הרעיון שחג הסוכות הוא חג אוניברסלי בא לידי ביטוי גם במדרשים, אבל במקור הבסיסי חג הסוכות הוא חג אוניברסלי, כרעיון של חג הסוכות הוא חג אוניברסלי. זה שונה מפסח, כי בפסח התורה אומרת, לא רק שהיא לא אומרת שזה באיזשהו מקום שהגויים יחגגו את חג הפסח, אלא התורה אומרת בדיוק להפך. התורה אומרת, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, וכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם, הימו לו כל זכר ואז יקרב לעשות טוב היה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. פסח הוא חג שכל כולו ישראלי, הוא חג שמבטא את יציאת מצרים, הוא חג היסטורי, זאת המשמעות העיקרית והמרכזית שלו, ולכן אין לגויים מה לחגוג את פסח. אבל חג הסוכות הוא רעיון אוניברסלי. הראיה שגם בארצות הברית, אני לא צריך לספר לכם, יש לנו עוד זמן לא רב, חג שבסך הכל דומה מאוד באופיו לחג הסוכות, זה כמובן ה-Thanksgiving, חג ההודיה, שהוא מבטא את אותו רעיון, והראיה שמה אוכלים ב-Thanksgiving, Turkey, שזה בעברית, הודו, הודו להשם כי טוב, זאת הסיבה מדוע אוכלים טורקי ב-Thanksgiving, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, כי אנחנו, הכל לקוח תמיד ממה שהיהודים עושים, אז אנחנו בסוכות אומרים הודו להשם כי טוב, וזה בעצם אותו רעיון, הייתי אומר ש-Thanksgiving זה סוג של נבואת זכריה ברמה מסוימת, שכל הגויים יבואו לחגוג את חג הסוכות. אבל בכל מקרה, זה הסיבה מדוע החג הזה הוא חג אוניברסל. וזה מביא אותנו לסיום, לעוד היבט אחד שקשור לחג הסוכות, כחג שבו נחנך המקדש. וכאן יש לנו הבדל מאוד מעניין בין חג הפסח וחג הסוכות, שמשתקף בהבדל שבין המשכן ובין המקדש. כי מתי נחנך המשכן? המשכן נחנך, כאמור בשמות פרק מם, ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. הרעיון הזה שהמשכן הוקם באלף בניסן, כלומר ראש השנה הישראלית, השנה הישראלית מתחילה באלף בניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא ראשון לכם לחודשי השנה. לעומת זאת, בית המקדש נחנך מתי? הוא נחנך בחג הסוכות. כתוב לנו במלאכים א' ופרק ח', אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות וכולי, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה גרם להבדל הזה בין המשכן למקדש, שהמשכן נחנך באלף בניסן, והמקדש נחנך בחג הסוכות? אני רוצה לומר שההבדל הזה נובע מכך שהמשכן והמקדש שונים במשמעות ובתפקיד שלהם בכלל, וממילא זה מתקשר כל אחד לתאריך שבו הוא נחנך. מה התפקיד המרכזי של המשכן? מעבר להיותו משכן העדות, המקום שבו נמצאים לוחות העדות, המשכן משמש כאוהל מועד. ובתפקיד של אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא נועד שמה עם בני ישראל, כפי שמודגש בצורה מאוד ברורה בסיום מלאכת המשכן בפרשת תצווה, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהים אשר הוצאתי אותם בארץ מצרים, לשוכני בתוכם אני השם אלוהים. המשכן הוא מקום המפגש בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מדבר, ועם ישראל בעזרת משה רבנו שומע את דבר השם. זה תפקיד שמיועד אך ורק לעם ישראל. בית המקדש, במידה מסוימת, המפגש בו הוא הפוך ממה שקורה במשכן. בית המקדש כבר איננו משמש כאוהל מועד, והקדוש ברוך הוא לא נועד שם עם מישהו ומלמד אותו תורה, כפי שהיה עם משה רבנו במשכן. אבל עדיין יש מפגש בין הקדוש ברוך הוא ובין האדם במקדש, אלא שהוא בדיוק הפוך. שלמה, באותו פרק בחג הסוכות בספר מלאכים, מתפלל לקדוש ברוך הוא שהמקדש ימשיך להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ביום אל המקום אשר אמרת שיש משם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים. המקדש אמור להיות המקום שבו הקדוש ברוך הוא שומע את תפילות עם ישראל. כיוון שזה לא מקום שהקדוש ברוך הוא מדבר, אלא המקום שבו הקדוש ברוך הוא שומע, ממילא זה לא מיוחד אך ורק לעם ישראל. ושלמה מדגיש, וגם אל הנוכרי, אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול, ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל לבית הזה, אתה תשמע שמאי מכון שבטך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך להיראה אותך כעמך ישראל, לדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. בית המקדש מיועד גם לגויים, וכולנו מכירים את נבואות אחרית הימים שנהרו אליו כל הגויים, או פסוקים שקראנו וחזרנו ואמרנו אותם רק ביום הכיפורים שוב ושוב, בני הנכר הנלווים על השם לשרתו ולאהבה את שם השם, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי אלותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים. אם דיברנו קודם על בעיות בפולקלור היהודי, גם פה אני אומר ברמז שיש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי אנחנו שרים בהתלהבות והביותים אל הר קודשי ושמחתם בבית תפילתי, רק צריך לזכור שזה נאמר על הגויים, לא על עם ישראל. כי היום הזה תביאנו ססים ושמחים, ככתוב והביאותים אל הר קודשי. אז זה משהו שלא הבנתי, זה כבר מקורו בתפילות, אבל נעזוב את זה עכשיו. אני רק אומר, ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. אז המשכן מיועד אך ורק לעם ישראל. המקדש מיועד גם לגויים. יש לזה הרבה מאוד השלכות, בין היתר בכך שבמשכן לא היו שותפים גויים בבנייה שלו, ולעומת זאת במקדש יש גם שותפות של גויים במקדש, חירם מלך צור מסייע לשלמה, העצים הם מובאים על ידי גויים ועוד דברים נוספים, וזה באמת נותן לנו את התשובה מדוע המשכן נחנך בחג, באלף בניסן, והמקדש בחג הסוכות, כי המשכן הישראלי נחנך בראש השנה מיוחד לעם ישראל באלף בניסן, החודש הזה לכם, ראש חודשים וראשון הוא לכם לחודשי השנה. לעומת זאת, המקדש שמיועד גם לגויים נחנך בחודש תשרי בחג הסוכות האוניברסלי, כיוון שכל הגויים שותפים בחג הסוכות, וכל הגויים שותפים גם במקדש, אז הדבר ההגיוני הוא לחגוג את חנוכת המקדש דווקא בחג הסוכות, ולבטא את הרעיון של ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים, ושכל הגויים לעתיד לבוא, יבואו ויחגגו את חג הסוכות. אני רוצה לומר לסיום, שלמעשה, חג הפסח וחג הסוכות הם בעצם שני שלבים בתהליך שעם ישראל עובר. חג הפסח הוא החג הישראלי, חג שהוא מיועד אך ורק לעם ישראל, ועם ישראל מבסס את הזהות שלו ביציאת מצרים. חג הסוכות הוא השלב הבא, הוא השלב שבו עם ישראל גם חלק מהאנושות כולה, והוא חלק מהחזון, שדיברנו עליו, התפללנו אותו הרבה בימים הנוראים, של וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומחותו בכל משלה. ומה שאמרנו עכשיו, אני רוצה לומר, די במפתיע, אפשר לסכם אותו במשפט אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה פירוש המשפט הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? בדרך כלל, כשאני שואל את השאלה, מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אז אומרים, השם הוא אלוקינו והוא אחד. אבל בואו נסתכל מה אומר רש"י על הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר רש"י, השם שהוא אלוקינו אתה, ולא אלוהי האומות, הוא עתיד להיות השם אחד. שנאמר, כי אז הפוך להאמין שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איפה נאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? לא רק בעלינו לשבח, אלא זה נאמר בנבואת זכריה, שנקרא אותה בשבת, על חג הסוכות. לעתיד לבוא, כשכל חג כל העמים יבואו לחגוג את חג הסוכות, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, זה לא השם אלוקנו, השם אחד עכשיו. השם כרגע הוא אלוקנו. לעתיד לבוא הוא גם יהיה אחד, לא במשמעות של אחד מכל האלילים, אלא אחד על כל העמים. וזה יקרה בחג הסוכות. כשיבואו כל הגויים לחגוג את חג הסוכות, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז זה בעצם המשמעויות השונות והמחוברות של חג הסוכות, כפי שראינו את הקשרים ביניהם במהלך הזה. האם הגויים ידחו אותה ויבעטו בסוכה או לא, זאת שאלה שהאופטימיות או הפסימיות ביחס לתהליך שעוברים הגויים, אני חושב שיש יסוד לתקווה שמאז קצת עברנו משהו, אני חושב שגם באופן כללי יותר, אנחנו חווים בתקופה הזאת איזושהי מגפה כלל עולמית ויותר חיבור לכלל האנושות, ולכן תקוותנו שחג הסוכות יהיה איזשהו חיבור לצרה של כל העולם כולו, ושכולנו ביחד מכל האומות נתפלל על הקדוש ברוך הוא שנבשע ממנה, ושתהיה לכולנו שנה טובה, חג שמח, ותודה רבה.
תודה רבה לך. אולי השלום עם UAE זה התחלת שהם יכולים לבוא להר הבית להתפלל, אז זה התחלת של חג הסוכות של כל העולם. גם המוסלמים יבואו להתפלל, אולי? אני מקווה. אוקיי, תודה רבה, באמת שיעור מאוד מעניין ואוריג'ינלי. זה גם עברית, נכון? אוריג'ינלי זה איזה גם עברית?
מקורי, מקורי.
מקורית, אוקיי, מקורית. תודה, זה לא נשמע אותו דבר, אבל תודה, אני מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנויות ללמוד איתך אחר החגים, ובאמת שאני מאוד שמח שכל כך אנשים באו לשמוע.